אבל מה הדבר הכי גרוע? שאנחנו לוקחים את השכל והרצון ונוסמים לגוף להשתרק, כלומר הופכים. אוקיי, לגוף יש רצונות משלו, אבל אם אני מצליחה לרתום אותם לשכל ולרצונות הטובים, סבבה. אם אני לא מצליחה, חבל. אבל יש מצב שהוא הכי גרוע. מה המצב הכי גרוע? שלא רק שהגוף ניצח, אלא שהוא כבר רתם את השכל והרצון לרצונות שלו. תנו לי דוגמה. תנו לי דוגמה שהגוף רותם את השכל והרצון. איך זה יכול להיות? שמה? הדוגמה בבוקר, אז אני מבינה שנכון לקום, אבל אני רוצה לישון, הגוף רוצה לישון. אם ישנתי, אז הגוף ניצח את השכל, אבל הוא לא רתם את השכל והרצון. תני לי דוגמה. מתי זה, וזה בעצם ההמשך למה שאת אומרת, מתי בעצם הבעיה הכי קשה, שבעצם אני משכנעת את זה שזה הכי נכון לישון עכשיו. אגב, באמת לפעמים אם זה נכון לישון, השאלה אם זה מגיע מהשכל והרצון, או שבגלל שאין לי כוח לקום, אני אומרת, ככה אני אהיה יותר כוחות, אני יותר מרוכזת בשיעורים, אני מדלדלנה, ומה שאנחנו קוראים לזה בשפה היומיומית, אידיאליזציה של חולשה, שאני בעצם לוקחת את הגוף ואת מה שהוא רוצה, ועכשיו אני נותנת לזה סיבות שכליות ורצונות מנומקים, שזה הדבר הכי קשה. כלומר, זה דבר אחד להגיד לעצמי, תקשיבי, את יפה, נכון, את רוצה את התוצאה, אבל די, את יפה. זה דבר אחד, מותר לנו, אנחנו בני אדם ואנחנו גם גוף. אבל זה דבר אחר להפוך את היצור. אני אומרת את זה בגלל שאני מחנכת ביהודה לפיזית, אז אני פוגשת את זה הרבה בנושא הזה של שמירת נגיעה. שבנות ששומרות נגיעה, כשכל עוד הן שומרות נגיעה זה האידיאל הכי גדול. ברגע שהן לא שומרות נגיעה, הן מתחילות להגיד, רגע, זה בכלל לא, איפה זה כתוב בתורה? ואין לזה מקור, אין לזה זה, זה דרבנן, מי אמר? ובחר אני אחד להתפסף. זה דבר אחד להיות כנה עם עצמי ולדעת שאני עושה משהו אסור, אבל מה לעשות? הגוף מושך אותי לשם. מהמקום הזה יותר קל להתקדם, ואנחנו בני אדם, וזה קורה לנו. מהמקום הזה יותר קל להתקדם מאשר מהמקום שאני אומרת לעצמי, רגע, בכלל זה דרבנן, בכלל מותר, בכלל זה, אולי אני אטבול, אולי זה, כל מיני רעיונות שונים ומשונים שמגיעים. מהמקום הזה, שהגוף רותם את השכל והרצון. ולכן אחד הדברים שהרב חוזר להם המון 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 בספר הזה, זה החשיבות של הישרות הפנימית שלי. מותר לי לטעות, אנחנו בני אדם. אבל להגיד שיש לי טעות, אם אני אומרת לעצמי אני טועה פה, אז יש לי אפשרות לקום. אבל אם אני עכשיו נותנת לזה איזו אידיאליזציה, היכולת שלי לקום לפה הרבה הרבה יותר ממך. שאלות? אחד הדברים, דרך אגב, שאני רואה בקורונה, שהרבה פעמים אנשים אין להם כוח לעשות דברים. אז כבר הקורונה נהייתה תירוץ טוב להכל. לבנות, אנחנו צריכים ללמוד בעזרת השם שהקורונה מקווה שמתחילה לעבור, שלא להיכנס למקום הזה, שכאילו אנחנו כבר רגילות להיות, מה שנקרא, מקופצ'צ'ות עם עצמנו וזהו, לחזור לעולם ולפעילות. כי באמת באמת הקורונה הביאה הרבה 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 הימנעות שהייתה נכונה, אבל שלא נהפוך אותה כבר לאידיאל. אז זה דבר ככה מאוד מאוד חשוב. שאלות? שמה? מצוין, אז אם זה נכון, אז בראש תשימי את השעון המעורר לשעה אחרי. אם זה מהראש, מבינה מה אני אומרת? אם זה מהראש, את צריכה עוד שעות שינה, אין בעיה, תכווני לשמונה, למה לשבע? אבל אם את קמה, ואת יודעת שאת צריכה לקום, ועכשיו את מתחילה לתת תירוצים, זה מהגוף, זה לא מהראש. אם זה נכון, עשיתי מראש. אוקיי? זה אחד הדברים הכי... כן, איפה אנחנו רואים את זה עוד, למשל? בלשון הרע. בן אדם מת להגיד לשון הרע, במקום להגיד לעצמו, שכאילו בא לו להגיד עכשיו משהו רע, מה הוא אומר? זה לתועלת. המילה תועלת היא דוקר. כל מה שבא לי להגיד זה לתועלת, ועכשיו אני יושבת לחשוב איך זה תועל. הרבה יותר טוב להיות סכנה עם עצמי, אגב, זה אסור. מה לעשות? אנחנו גם חומר, כמו שאומר הרב, ומפה יהיה לי יותר קל להתקדם, מאשר כל בן שבא לי לעשות והוא לא בסדר, לתת לו כותרת מוצדקת של צדיקים. אוקיי? עכשיו, לפעמים באמת, באמת, אני תמיד אומר לך אגב, כשאנחנו נוברים על, הרבה פעמים אנחנו עושים עם הבנות, סדנת ניהול זמן. אז כשאני שואלת, מה זה, אתה יודע למה אני שואל אתכם, מה זה זמן מבוזבז? מה זה זמן מבוזבז בחיים? מה אומרות? לא נשים אותו לדברים שאנחנו רוצים באמת, נכון. למשל, לישון זה לא בזבוז זמן פה, אם לפעמים צריך עוד שעה. זמן מבוזבז, יש לו הגדרה מאוד מאוד פשוטה. זמן שלא בחרתי מה לעשות בו. אם בחרתי לישון, אם בחרתי לנוח, זה לא בזבוז זמן. אדם צריך שינה וצריך כוח וצריך מנוחה. אבל אם סתם הורחתי על הספה כי אין לי כוח לקום, ואחר כך אני אומרת, אני בוחרת להישאר פה, זה דבר. אידיאליזציה, אוקיי? בחרתי לנוח מעולה, זה לא בזבוז זמן. בחרתי לישון מעולה, זה לא בזבוז זמן. אבל אם סתם אין לי כוח לקום ועכשיו אני כביכול בוחרת לנוח, זה כבר לרתום את השכל והרצון לגוף. שאלות? טוב, אז אנחנו... אני רוצה לחזור למשפט. והנה השכל והרצון שהם הפועלים בעצם, אף על פי שהם ידם במעל פעולת ההרסה ושרירות הלב, אבל לא מעצמם, כי אם היא התחברה מלטבע החומר ולא חישבו דרכם. ובזה נמצא החומר, שטבעו ללכת ולא יצאו מחשבה, מתחזק בכך ומשתלם, והשכל והרצון של שלמותם ממצד מעלתם לחשב דרכם, נחלשו בהיעדר הפעולה הדרושה לתוקם. על כן נכנעו לטבע החומר, אף על פי שהם חזקים ממנו הרבה. באמת אומר רב, בקרב הורדות הידיים בין השכל והרצון לחומר, מי היה אמור לנצח? השכל והרצון. באמת, באמת, השכל והרצון הם מגיעים מהנפש הקדושה. הם באמת יכולים לנצח. הבעיה היא שהחומר משתמש בהם לצד שלו. כלומר, אם באמת היה קרב בין החומר לשכל והרצון, היה יותר קל. הבעיה, כשהחומר לוקח את השכל והרצון לצד שלו, אז כבר אין קרב. מובן? הדימוי? אני רואה... כן? על כן נכנעו לטבע החומר, אף על פי שהם חזקים ממנו הרבה. איזה כיף לדעת שבאמת זה חזק ממנו הרבה. בפעמים שאנשים לומדים על הפער הזה שבין היצרי, בין החומר, ושאר הכוחות, זה נראה כאילו זה הפסד ודאי. אומרנו הרב, לא, 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 הם חזקים ממנו הרבה. אבל מפני שעל כל פנים ההפסד בהם מקרי, לכן התיקון בהם נוח. במילים אחרות זה אפיק. כשהוא משיב אל ליבו נפשו ואורחו ונשמתו אליו יעשה. אז אני רוצה רגע לסכם את הנקודה הזאת, כי עכשיו הוא מתחיל נקודה חדשה. באמת השכל והרצון הם חלקים מהנפש הקדושה. באמת השכל והרצון הם רוצים דברים טובים שהם ישרים. באמת יש להם כוח הרבה 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 יותר גדול מלחומר. הבעיה של החומר יש יכולת לרתום את השכל והרצון אליו. ולכן הרבה פעמים אנחנו לא מצליחות בדברים שאנחנו רוצות להתקדם בהם. כי השכל והרצון כבר מתערער מי אמר ולמה וכן הלאה. עכשיו הוא עומד להתחיל נקודה חדשה שהיא קשורה לתיבת נוח. מה הקשר לתיבת נוח? מה קרה בעצם בתיבת נוח? בתיבת נוח, נוח מכנס את החיות, נכון? מכנס את החיות בתיבה, למה? כי הם לא יצליחו לשרוד במבול. וכשהוא רוצה לבדוק אם המים ירדו או לא, הוא לא שולח חתול, הוא שולח יונה ועורב. למה? למה הוא לא שולח את החתול? מה זה? נכון, הם עפים והם גבוהים, ואצלם הם לא ינזקו. גם אם עדיין יש מים, הם לא ינזקו. כאן אומר הרב, לפעמים יש תהליכים בחיים שאני צריכה קצת להתכנס עם עצמי כדי לנטרל התמודדויות שלא עוזרות לי בחיים. לנטרל התמודדויות לפעמים זה קשרים עם אנשים שמורידים אותי. דיברנו על זה קצת בפסקה וסור לרבי נא. לפעמים זה קשר עם בחור שאני מרגישה שאין לו כיוון לשום מקום. זה לא הולך לשום מקום. חוץ מהתמודדויות של כאב, זה לא מביא לי הרבה ולא מתקדם. אז לפעמים העבודה שלי זה להגיד, אוקיי, אז לא רוצה לפגוש, לא רוצה לראות, לא רוצה לדבר. הרב קורא לזה התכנסות, להיכנס לטבע. לפעמים זה אנשים, לפעמים זה סיטואציות, לפעמים זה מוזיקה. יש מוזיקה שנותנת לנו נוסטלגיות לא בריאות, או מוציאות מאיתנו דברים לא טובים. כל אחד, לפעמים זה מקומות. זה נורא נורא משתנה. אמרנו, אז דיברנו פעם קודמת, שהרבה פעמים כשמישהו מדבר בטלפון, אתם תדעו לפי איך שהוא עם מי הוא מדבר, כי עם כל אחד אתה מדבר אחרת. אז לפעמים, יש אנשים שמוציאים ממך דברים לא טובים, יש מקומות שמוציאים ממך דברים לא טובים. והאחריות שלנו, כאילו מה זה מוציא ממך דברים לא טובים? רגע, איפה האחריות שלך? האחריות שלך היא לא להיות שם. אם זה מוציא ממך דברים לא טובים, האחריות שלך היא לא להיות שם. אבל לפעמים זה מקומות שאני לא יכולה לא להיות, לפעמים זה הבית שלי, לפעמים זה אימא שלי, אוקיי? ולפעמים העבודה היא להתכנס לזמן מסוים, להתכנס, ובזמן הזה אתה צובר כוחות כדי שתוכל לחזור חזרה החוצה. זה כמו בן אדם, שאם יש לו יד שבורה, למה שמים לו גיבס? למה לא אומרים לו, בוא, תאחה את היד שלך על ידי זה שתעשה פעולות ותרים פניות ותלך חופשי? לא! אומרים לו, רגע, רגע, היד שלך שבורה? בוא קודם כל נאחה אותה, בוא נכנס אותה בגבס, שהיא קודם כל תתאחה, ניתן לה את כל התנאים הכי טובים, כדי שאחר כך היא תוכל לחזור לפעולתה. אבל אם כשהיא שבורה, נגיד לו, לא, 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 עכשיו תפעיל אותה, בוא נראה אותך מצליח. מה יקרה? היא פשוט, לא, זה יהיה בלתי הפיל. אותו דבר גם בנפש. מה זה? הדוגמה של מה? איך קשור מה למה? כשאת אומרת זה, למה את מתכוונת? מה? ההתכנסות. אז אני נותנת משל. כמו בגבס, שבעצם הגבס מרפל את העצם ונותן לתנאים נוחים שהיא לא תתפל. מה עושה גבס? למה לא עושים סתם תחבושת? יכלו לשים סתם תחבושת, הרי המטרה היא לאחות את העצם. אבל הגבס זה לשמור על העצם גם מכל נזקי הסביבה. שלא כל מכה קטנה תערער, כי היד עכשיו שבורה וצריך לתת לתנאים. לפעמים יש לנו מצבים שגם בנפש יש לנו איזשהו שבר. השבר הזה יכול להיות מידה לא טובה, יכול להיות מעשה לא טוב, יכול להיות משהו שמוציא ממני לא טוב. אז עכשיו אני שואלת את עצמי, איך אני מרפאת את השבר הזה? לפעמים הוא רק סריטה, רק סדק, אני לא צריכה שום דבר, אני פשוט חולה בעולם, ורק קצת מודעות והכל בסדר. אבל לפעמים זה לא מספיק. כמו שלא על כל סריטה אני אשים גבס, נכון? זה צריך להיות שבר כדי לשים גבס. אז לפעמים יש מצבים שבהם אני אומרת, רגע, בואי תתרחקי שנייה, תרחקי מהסיטואציה, תרחקי לפעמים מהאדם. מהאדם אני אעשה את זה רק במצבים קיצוניים, כמו בדוגמה שנתתי. תרחקי מהסיטואציה, תרחקי מהאדם, תרחקי מהמקום, תרחקי מדברים שמוצאים ממך לא טוב. לפעמים אם זה בתוך הבת שלי, אני צריכה התכנסות מהסיטואציות, או מנושאי שיחה מסוימים שמוצאים ממני לא טוב. אוקיי? למשל, יש נושא שיחה שקבוע, אני מדברת אותו עם אמא שלי, אני קבוע רבה איתה על זה. ההתכנסות לפעמים, זה אוקיי, לנושא הזה אני עכשיו שבועיים לא מדברת. זה גם סוג של התכנסות, אוקיי? שעכשיו אני על זה לא מדברת, אני לא חייבת לדבר על הנושא ולראות שאני מצליחה לכבד את אמא שלי גם כשאני מדברים על הנושא הזה. לא, אני לא יכולה להגיד לעצמי, רגע, בואי תתחזקי שנייה, אל תדברי על זה. אל תפעילי ואל תתכנסי לסיטואציות שמעוררות בך דברים לא טובים. עד שתרגישי שהשבר איתך, שהנושא הזה כבר לא מפעיל אותי, הבן אדם הזה פחות מפעיל אותי, הסיטואציה הזאת קצת פחות מפעילה, ואני יכולה לחזור אליו שלו. אז אני אומרת, מחוזרים בתשובה, אני מכירה את זה שמוזיקה יכולה לסתובן את זה. וואי, פתאום אתה שומע מוזיקה, וואי, הייתי עם הבחורה הזאת, הייתי פה, כאילו המוזיקה מכניסה אותך למקומות לא טובים. אז אל תשמע עכשיו את המוזיקה הזאת, כל עוד אתה מרגיש שזה מפעיל אותך. אוקיי? זה יכול להיות במיליון ואחת דברים, זה יכול להיות מקומות, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות ריחות, זה יכול להיות אפילו מאכלים, זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות, אין פעם אלף ואחת דברים. אז יש מצבים שבהם, במקום כל היום לבדוק אם אני מצליחה להתמודד, לנטרף להתמודדות, כדי לצבור כוחות, לחזור לעולם אחר כך. הרי נוח לא נשאר בטבע, נכון? הוא חזר לעולם. אבל בשביל זה צריך שלא יהיה מבול. אז לפעמים יש לי מבול בנפש. שאני צריכה, שרגע המבול בחוץ ירדע, אני ארגיע את עצמי, אני אוכל לצאת חזרה.
שאלות?
אז בואו נראה את זה בשפה של הרב. עניין האסיפה אליו. ומפני שהנפש כבר סללה דרכה על כל הגוף, היא מפוזרת באמת על כל חלקי הגוף גם בשליטתה. וכיוון שכל חלקי הגוף איבדו דרכם, גם דרכם מעוותה כשהיא שפעת עליהם. אבל, ועכשיו הוא מתחיל את הנקודה של הטבע, יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתה. וזהו באמת עול גדול ודבר מר. זוכרות בתחילת הפסקה שהוא דיבר על המוכנות לסבול את מרירות הסם? זוכרות? לפעמים המרירות הזאת זה התכנסות, זה רגע. לא. כמה אנשים דיברו על זה שבקורונה ההתכנסות הזאת פתאום החזירה אותם למשפחה. החזירה אותם לכל מיני דברים שהם כבר שכחו שהם קיימים. וזהו באמת עול גדול ודבר מר. כי החופש וההתפשטות ראוי ונאות לנפש. הכי נכון זה שאני מרגישה שאני חזקה, ואני יכולה ללכת לכל מקום, ואני יכולה להיות בכל סיטואציה, ואני יכולה להיות עם כל בן אדם, ולהרגיש שעדיין אני מוציאה מעצמי רק טוב. ברור שזה המצב האידיאלי. כי גם הגוף עם כל חלקיו מאסר גדול אולי. ומה גם בהיות נוסף על החצה לחץ שלא תתפשט, כי אם על פי תנאים מיוחדים. והנה, כשנכנס אל נקודת השכל והרצון שהם בעצמם תאורים, גם את הקווים שנתפשטו, והקווים כבר הורגלו שלא כדרכם בקודש, אין ישיבתם המכונסת הזאת חמודה בעיניהם, על כן ילך קודר בלחץ בראשית דרכו. שוב, הדוגמה הכי קלאסית זה הרבה פעמים, שוב, בעלי תשובה ששינו את העולם והלכו למקום מאוד מאוד קיצוני, אז אחרי ההתלהבות הראשונית, הרבה פעמים יש איזשהו לחץ, בלחץ בראשית דרכו. ואם חס ושלום יעזוב את הכוחות הפרטיים מתוך נקודתו, ללכת באשר יתהלכו יעבו דרכם עוד. כי כל המכשולים כבר ערוכים וסדורים, וסדרים טובים עוד לא נעשו בארץ בעמקי החומר. כלומר, מצד אחד, ההתמודדויות מחכות לי, המציאות לא פשוטה. מצד שני, במשל שלנו, השבר עוד לא התאחה, אני לא כל כך בקלות יכולה לצאת החוצה. אמנם, במעט זמן ישובו הקווים אל טבעה, וישיגו שמחת לב מחזרתם מארץ מרחקים אל בית אמא וחדר הורתם. אז יקל את צערו ושפלותו ודקות נפשו. אבל על כל פנים, ייצר לו כי לשלח חופשית כוחות נפשו ללכת ברחבה עוד אי אפשר, כי לא יבשה הארץ מהמים הזדונים הצפים עליה. על כן הוא דרוש לו לעצור מחשבותיו אצלו, שלא ייראו פני הרע. אבל במלאת ימי מספר, וכוחות נפשו יורגלו בדרכים טובים, וממעשרה נשלחו ידם לשלוט על הנהגת החומר, עד שגם הוא יורגל באורחות יושר. כן, זה דרך שאנחנו גם מרגילים את הגוף לדברים נכונים. וחלקיו ורוחו יהיו כלים נעים לחפץ השם. אז לחופשי יצאו ממעשרם כלי כוחותיו, אשר בנקודתם צפנה. ויכלו להגדיל ממשלתם בגוף, ובכלי שמרקישמו לעצת השכל הקדוש וירוצו ולא יקשו. כן, זה תהליך שמצד אחד הוא קיצוני, מצד שני הוא יכול להיות כאילו מאוד מאוד זמני, זה לא התכנסות לי, אני לא יודעת מה. אבל העיקרון המאוד מאוד חשוב פה, זה עיקרון שאמרנו אותו שבוע שעבר וגם חזרנו אליו היום, שלהתמודד זה לא תמיד להתמודד חזיתית. לפעמים, עוד פעם, להתמודד חזיתית זה הסתכלות של תרבות מערבית. כאילו, אם את חזקה, בואי נראה אותך מול המציאות, בואי תבואי להתמודדויות האמיתיות, מה את בורחת? אז זה לא בורחת. ולנהל את עצמך, לא כל היום, להביא את עצמך לסיטואציות שמוצאות ממך טוב. עד שמצב, עוד פעם, אני חוזרת למשל עם השבר. אין המצב שתרגישי שאת מספיק חזקה. אבל ברגע שאני מכניסה לעצמי סיטואציות שמורידות אותי, אני רק מוסיפה שבר על שבר בשביל מה. יש מספיק התמודדויות בחיים שלא אני מזמנת, שהמציאות מזמנת לי, שהקדוש ברוך הוא מזמן לי. למה אני צריכה לזמן מציאויות לא פשוטות? למה אני צריכה להכניס את עצמי לסיטואציות שמוציאות ממני לא פשוטות? Okay. והדבר הפרטי באדם נלמדו מהכלל כולו. שלימדנו החסיד רמח"ל בפירושו לידרא רבה, מעניין המבול ותיבת נוח. שדומה לו היה הידרא דרשבי עליו השלום, שהתיקונים נתקנו בפנים הידרא, כן, במערה, כמו המשל של המערה, לא המשל, התיקור, עם רשבי במערה, כמו שנתקן העולם כולו על ידי גידול בעלי חיים והספקת מזונם בתוך התיבה. רק לא היה אפשר להתפשט בעולם, מצד שמידת הדין גרמה שיהיה מבול על פני כל הארץ, לחלות פשע ולאתם חטאת. וכמו כן התיקונים הגדולים של מאורות הקדושה, לא היה אפשר שיתפשטו בעולם, מפני טיפשות לב אנשי העולם על ידי זוהמת מעשים רעים ותשוקות דמיוניות. אבל כשישלם העולם יצאו חופשי מהמעשר, וכן כשישלם הגוף יצאו חופשי אותם הכוחות. בעצם התהליך של דיבת נוח היה כפול, גם המציאות השתנתה וגם מי שבטבע. והנה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחוכמה והכין בטבעו כוחות לתשובה, כיוון שהתשובה קדמה לבריאת העולם. על כן שולט הוא בנפשו לכנוס אליו כוחותיו, אבל הכינוס הזה מורגש בלב בתור עיצבון, ובשכל בלחץ וקוצר רוח. איך היום קוראים, זה כבר לא היום, זה כבר לפני 20 שנה, איך קוראים לזה? צולר. כאילו בן אדם כזה שהוא צדיק, אבל כולו מדוקה ומכונס. אבל הכינוס הזה מורגש בלב בתור עצמון ובשכל בלחץ וקוצר רוח, אבל לא זהו התכלית. רק במשך הטיפול צריך האדם לנסות כוחותיו. אולי יוכל לשלוח לחופשי ויעבדו עבודת השם יתברך ביתר סט. כי אי אפשר לתלמוד תורה להתרחב ולרדת אל עומק החוכמה האמיתית ולעשות טוב וישר בפעולות גדולות. כי אם בנפש מלאה אומץ ורוח גבורה ללכת ברחבה בלתי מאוסרת. האידיאל שלנו זה לא כל היום להתכנס ולהתכנס ולהתכנס. האידיאל שלנו זה שיהיה לנו כוחות להיות בחיים, במציאות, בעולם. והוא עניין שילוח ההורה והיונה. שימצא האדם בנפשו דרכים, שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש וכסד מסכנה. איזה משפט חשוב. ימצא האדם בנפשו דרכים, שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש וכסד מסכנה. כמו נוח ששלח מרופפים, שכנפיהם מגינות עליהם ממי המבול. וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי, יעשות אותם אל תיבתו. עד שידע כי חרבה פני הארץ, ואז יתיישב הרבה, עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקדוש ברוך הוא וקיום תורתו, ראוי לו להיחפש, מלשון חופש. וזהו דוגמת מאמר, השם יתברך לנוח, צא מן התיבה. צא מן התיבה, כי אתה במקום אחר, המציאות במקום אחר, הנקודה שלכם עכשיו, כבר יש סיכוי שהוא יוציא הרבה 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 יותר טוב, וזה באמת הייתה הכנה, להופעת אברהם אבינו בעולם. שאלות. אין שאלות? יש. רק בקול בבקשה, אז כן. נכון. להיות בתיבה זה בכלל קשה, לא? לא מדברים פה על הקהל, לכן הוא פותח את הפסקה במוכנות לסבול את מרירות הסם. השאלה תמיד בחיים היא מה המחיר לעומת מה הרווח. אז זה קשה לא להיות בסיטואציות מסוימות, ויכול להיות שאני לא צריכה להימנע מהם, אלא אם כן המחיר שאני משלמת כשאני כן נמצאת בהם יותר גבוה. מבינה מה אני אומרת? וזה כל החיים, עבודה של שיקול, מחירים ורווחים. לא בכל מצב אני אומרת לעצמי אני נכנסת לתיבה, ולא על כל דבר אני נכנסת לתיבה, זה צריך להיות משהו נורא נורא קיצוני. אבל העיקרון הוא לא קיצוני. העיקרון שאני לא מספקת לעצמי ניסיונות כדי לבדוק אם אני חזקה או לא. המציאות מספקת לי יותר. אני מספקת לעצמי כמה שיותר סיטואציות שבהן אני ארגיש שאני יכולה להתמודד. אני לא צריכה לעשות לעצמי כל היום מבחנים. וזה עבודה, נכון? נכון. זה עבודה, כי הרבה פעמים אלה בדיוק הסיטואציות שעושות לנו חשת לבוא. נכון? זה בא ביחד. כי אם זה מוציא ממני רע, הרבה פעמים זה גם יש לי עניין להיות שם במובן של הגוף. או דוגמה מיודעת לדבר, אחד המקומות שאני אומרת שכמו פרה אדומה, זה מי שמכירה אזולה של חצרון. למה אני אומרת שזה פרה אדומה? כי למי שבמקומות על הפנים זה מקום מדהים, מדהים, מדהים. אבל מי שמגיע למקום טוב, זה פשוט מוריד את החבר בזמן. לפרה אדומה אומרים שהיא מתארת את התנאים ומתמדת את התיאורים. אם את מגיעה למקום, אם מגיע לשם, לא יודעת מה, איזה מישהו מסומם, אז אולי הזאת זה מקום מדהים להרים אותו. אבל מגיעה ילדה טובה מהאולפנה, סתם כי היא מחפשת אטרקציות ונחשפת לדברים מאוד 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 קשים. באמת יש מקום, נגיד זה מקום שהרבה פעמים הייתי צריכה לעשות את ההליך הזה עם תלמידות. כי זה לא פשוט, הוא באמת, וזה בעיה, כי אמרנו, אז זה רותם את השכל, באמת יש שם המון דברים טובים. באמת לקבלים אותך כמו שאתה, באמת לכאורה, הכל ממש מדהים שם, באמת זה מקום מדהים. אבל הוא מקום מדהים למי שאנחנו אנשים. ואנשים שהם לא פשוט לא רבים. אז זה הדוגמה למקום, אבל זה יכול להיות עם בני אדם, זה יכול להיות, כמו שאמרתי קודם, מוזיקה, סיטואציות, ולפעמים הגבורה הגדולה זה לא איך אני שם ואני מצליחה להתגבר, הגבורה הגדולה לפעמים זה פשוט לא מבין עכשיו. וזאת עבודה. זאת עבודה והיא עבודה חשובה. וחשוב לדעת שזו ההתמודדות הכי נכונה, זה לא בריחה. בשפה של התרבות המערבית קוראים לזה בריחה. בשפה שלנו קוראים לזה בחירה. זה אותם אותיות ושינוי. אנחנו לא בורחים, אנחנו בוחרים לא להיות שם. למה? אנחנו יודעים שאנחנו בני אדם. עוד שאלות? ואני ממש מסכימה איתך שזה קשה. אם את אומרת לי שזה קשה, זה אומר שהבנת. ובשבילך הוא פותח בפסקה, זה מר, ולפעמים, ולפעמים גם הוא אומר, אחרי שאתה מוכן לסבול את הסם המור, אתה מגלה שזה לא כזה מר. כל דבר שכן מנסים, רואים שזה אולי פחות קשה ממה שדמיינו, אבל אין ספק תשובות. עוד שאלות? כן. תראי, בדרך כלל אני מקבלת כאפה במציאות, זה לא שאני עכשיו יושבת ואומרת, וואו, איזה סיטואציה בחיים מוציאות פה מנהירה. בדרך כלל זה מגיע הפוך, אימא לי, איך דיברתי לאימא שלי? וואו, איך יכולתי לעשות כזה דבר? וואו, אה, זה מגיע מהמציאות. זה לא שאני יושבת במגדל שם רגל על רגל וחושבת איפה אני צריכה לתקן. אם אני במצב הזה, בדרך כלל אני לא צריכה שום טבע, אוקיי? ובדרך כלל זה סיטואציה, אני אומרת, וואו, איך הגעתי לשם? או לא חשבתי שאני אגיע לשם, או אני לא רוצה להיות שם. וזה מגיע מהתחככות עם המציאות, ואז אני שואלת את עצמי, אוקיי, אז איך אני לא עושה את זה? אז אני לא ישר מגיעה למסקנה טוב, אני חושבת לטבע עכשיו. לא על כל דבר, כן? יש פתגם עממי שאומר, לא צריך להרוג זבוב בגרזן. נכון? כאילו יש תותחים יותר פשוטות, לא צריך להביא את כל התותחים. אבל רק אם אני מנסה כל מיני דרכים יותר פשוטות, ואני לא מצליחה, אז יש מצבים שאני אומרת, אוקיי, רגע. בוא ניתן לעצמי שנייה זמן ניטרלי מהמציאות הזאת. בסדר? או בדוגמה שאמרנו גבס, או תיבה, כל אחת מה שהדוגמה יותר מקרבת. אבל כן, אני מגיעה למודעות הזאת מהמציאות, לא מהמחשבה. עוד? מי שלא מרגישה שאין לה שום התמודדות דרמטית, מצוין. לא צריך לחפש מתחת לאדמה, בדרך כלל זה מגיע אלינו באופן מאוד מאוד ברור. אם אין עוד שאלות, אני עברת פסקה. נשמע איום. אז אני עברת פסקה. כשאנחנו עדיין ברצון, זו פסקה שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל היא אחת הפסקאות שהכי בעיה ללמד אותן, כי הרבה מכם מכירות את זה בתור איזה צ'ופר מכל מיני תנועות נוער, או משום מה זה הפסקה, אני לא יודעת איך לקחו את הספר מוסר הביטן, שזה אחד הספרים הכי עמוקים שיש, שלפו פסקה והפכו את הצ'ופר כזה. אני מדברת על הפסקה בכל דרכי חדאהו. לנתק את הפסקה הזאת מהקשרה מהספר זה פשוט עוול, אפילו בתוכנית הלימודים במחשבת, מי שמכירה את חוברת אמונת הגאולה, יש את הפסקה הזאת, שהיא באמת על הפסקה נפלאה. אבל כשהיא באה בלי כל פרק א' ובלי הפסקה הקודמת, אנחנו בקלות יכולים לקחת אותה למקום לא נכון. למי שאין מושג על מה דיברתי, אין בעיה, אני מתחילה עכשיו מההתחלה. בסדר? הפסקה שאנחנו הולכות לקרוא, היא בעצם מדברת על זה שכל דבר בעולם, כל דבר שהוא טוב בעולם, יכול להוביל אותי לדבר השם. אבל בשביל זה אני צריכה הקדמה. והקדמה שאני מביאה היא מהרמב"ם. אני כל פעם שואלת אתכם, אני כל פעם שוכחת מה התשובה שלכם. אם אתם יודעות תמונה פרקים, נכון? אתם אומרות שכן. לאיזה פרק הגעתם? חמישי? מעולה, זה פרק שלנו, בכל אופן חדרים. התחלתם את פרק חמישי? מצוין. אז זה קצת יעשה לכם בלגן, אבל באמת זה יעשה סדר. למה בלגן? כי הרמב"ם והרב אומרים לכאורה דברים הפוכים. אז אני רוצה לעשות סדר מהרמב"ם. הרמב"ם מדבר על זה שכל המציאות מחולקת לשלושה חלקים. אסור, מצווה, מותר. כל מעשה בעולם הוא או אסור, או מצווה, או מותר. כל דיבור בעולם הוא או אסור, או מצווה, או מותר. איפה עיקר ההתמודדות שלנו, באסור, במצווה או במותר? כי גם במותר יש מותר שהולך למקומות טובים. יש מותר שהולך למקומות, תלוי לנו, הוא נדבק המותר הזה, לטוב או לא? כן? למשל, יש בהחלט, בהחלט, בהחלט מגע בין קודש לחול. אבל אין מגע בין קודש לטומאה, אוקיי? בין קודש וחול יש כל הזמן מגע, וצריך שיהיה מגע. אבל בין קודש וטומאה זה סיפור אחר. אני לא יכולה לקחת משהו טמא לקדש אותו. לא, זה לא זה. זה טומאה, אוקיי? אז למה אני נותנת את ההקדמה הזאת? כי בעצם הפסקה שלנו היא ממש לא מדברת על התחום האסור. היא מדברת על התחום של המותר והתחום של המצווה. והתחום של המצווה הוא מאוד פשוט. איך אני יודעת את השם בזה שאני מתפללת? אני לא צריכה לחשוב יותר מדי. ברור שאני יודעת את השם, מה זאת אומרת? אני מקיימת מצווה עכשיו. כל פעם שאני מקיימת מצווה, זה ברור שאני יודעת דרכה את השם, כי בשביל זה אני מקיימת אותה, נכון? זה כבר דיברנו בפסקה על יראת שמיים ויראת חטא. מה זה יראת חטא? הפחד להיות, הפחד שיהיה לי חטא, כי אני מפחדת להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא. אז מה זה בכל דרכי חדאר? אומר לנו כאן הרב ברק דבר מאוד מאוד חשוב. כמו שכל הנחלים מובילים אל הים, כל העורקים מובילים ללב, מכל מקום, ושוב אני מסייגת, טוב או מותר, מצווה או מותר, אפשר להגיע אל השם. אבל זה לא היתר לעשות מה שבא לי ולהגיד בכל דרך הדאר. טוב, אני עכשיו יושבת לראות סדרה בכל דרך הדאר. לא, עכשיו אני זה... לא. בכל דרך הדאר, התפקיד שלי זה לבקש את השם, ואני יכולה למצוא אותו בכל דבר. תמיד אומרת, נולד הדוגמה הזאת, אתם עכשיו, אני מניחה, בהתלבטויות על מה לעשות שנה הבאה, מה ללמוד וכו'. אין דרך אחת שמובילה להשם. ממש, ממש לא. אפילו שבשנת מדרשה זה נראה שרק לימוד תורה ורק חינוך מוביל לדבר השם, לא. כל מקצוע שתלמדי, אם תהיה אדם שמבקש את השם, תוכלי לדעת בו את השם. אלא אם כן, חלילה. זה משהו שהוא לא בתחום המותר. אי אפשר לדעת את השם בשקר, אוקיי? אם אני מנהלת חשבונות ואני מעלימה מס ואני עושה כל מיני דברים לא ישרים, אני לא יכולה לדעת ככה את השם, אוקיי? כל דבר טוב ומותר, אני יכולה לדעת את השם. איך הרמב"ם מסביר את הפסקה בכל דרכי חדרו? למשל, אם אני אוכלת תפוח, על מה אני צריכה לחשוב? לפי הרמב״ם, איך אני יכולה לדעת את השם בתפוח שאני אוכלת? מה? בברכה. ברכה זה דבר אחד, נכון? אוקיי, ברכתי. עכשיו כשאני אוכלת אותו, איך אני יכולה לדעת את השם? במה? כוונה. על מה אני צריכה להתכוון? יופי. אז לפי הרמב״ם, אני עכשיו אוכלת תפוח. אני עכשיו צריכה להתכוון שהתפוח הזה ייתן לי בריאות, שיהיה לי כוח לו לעבוד את השם. כל מה שאני עושה אני צריכה להיות מכוונת. השיטה של הרב היא אחרת. במה אני צריכה להתרכז כשאני אוכל את תפוח? דבר ראשון, לא להתחנק. אוקיי, אני עכשיו אתחיל עם כל מיני כוונות, כוונות יכול לעבור לי לקנה הנשימה, זה קצת בעיה, נכון? מספרים על הרב אוירבך, ש... ילד אחד נפל מחלון ונשברה לו הרגל, ברוך השם, זה הייתה רק קומה אחת. אז האבא, שהיה כזה עם נגישה קבלית ופנימית, בא לרב אורבך ולשאול אותו, איזה תיקון הוא צריך לעשות שהבן שלו נפל מהחלון? אז הוא אמר, תתחיל סורנות. כאילו, קודם כל, זה התיקון. לפני שאנחנו מחפשים כל מיני דברים, יגיד לנו הרב, קודם כל, תתרכזי באכילת התפוח. אלא מה? כשאת נמצאת על המסלול, מה זה על המסלול? אמרנו, כל הנחלים מובילים אל הים. כשאת נמצאת על הנחל, את לא צריכה ליצור את החיבור בין הנחל לים. הנחל כבר לבד מחובר. יודעת מה אני אומרת? פשוט, תעשו את זה הכי טוב שאת יכולה. ולכן, איך יודעים את השם לפי הרמב"ם? אני צריכה מודעות, אני אוכלת תפוח כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם. איך יודעים את השם לפי הרב קוק? זה קודם כל להבין שכל העולם הזה מחובר להשם. אז מה שאני צריכה לעשות עכשיו, זה לעשות הכי טוב את מה שאני עושה. פשוט לעשות את זה הכי טוב שאני יכולה. והכי הרבה ריכוז, והכי הרבה נחל. להיות שם. אם הייתי משתמשת במילה אחרת כדי להסביר, זה להיות נוכחת, זה להיות נאמנה לרגע הזה. עכשיו את בשיעור, את תגיד, וואי איזה בסה לא הספקתי להתפלל, וואי איזה בסה לא הספקתי לאכול, וואי לא נאמר, את פה, כבר תהיי פה, בסדר. לא נכנס לשיעור, את תגיד, וואי איזה בסה, פספסתי את השיעור. מה את כן עושה כשאת לא נכנס לשיעור? את מתפללת, את אוכלת, את עושה דברים חשובים, אז את תבאסי שאת לא נכנסת לשיעור. אנחנו כל הזמן נמצאים במקום ולא נמצאים. אומר לנו הרב, לדעת את השם, את צריכה להיות בן אדם שמבקש את השם ועושה את הכי טוב שהוא יכול ברגע הנתון. זה לדעת השם. ועכשיו אתם תלמדו את זה ברמב"ם, ברמב"ם אתם תראו שאפילו לספר בדיחה זה כדי שתהיה אווירה טובה כדי ללמוד תורה. אוקיי? עכשיו, קודם כל הרב זה על גבי הרמב"ם. צריך לדעת, וגם צריך לדעת עוד דבר נורא 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 חשוב. הרמב״ם דיבר איתנו בגלות. הרב, כל מה שהוא כותב זה לדור של גאולה. ומה ההבדל? ההבדל הוא שאין לנו עניין להשקיע באומנות בצרפת ובחקלאות באנגליה. אבל בארץ ישראל יש לנו עניין להשקיע בכל דבר. כי עם נורמלי זה עם שיש לו מדע. ועם שיש לו תרבות, ועם שיש לו ספורט, ועם שיש לו אומנות, כחלק מהבריאות של עם ישראל בארץ ישראל. ולכן הרב יכול להרשות לעצמו להגיד את זה, מה שהרמב״ם לא. הרמב״ם יגיד לנו במקום אחר, כשאת מפתחת את הגוף, את מחריבה את השכל. כי בגלות אנחנו צריכים להישאר ולא לפתח שום דבר שהוא לא מצווה ברורה. כי המצווה זה מה ששומר עלינו בגלות, ואם אנחנו נחרוג מגבולות המצווה, אנחנו בסכנה. הרב מדבר לדור שלנו, שאנחנו עם ישראל וארץ ישראל, ארץ ישראל שומרת עלינו, שגם מתעסק בעולם החול, זה עדיין מחובר לדבר השם. כי בארץ ישראל, הכל בסוגריים, כל דבר מותר אותו, קשור לדבר השם. בואו נראה את הדברים בפנים ואז שאלות. בכל דרכיך דאהו. צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהל בהם. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. ולא יבקש את הידיעה בשעה היא בעניינים אחרים. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו, וזו העבודה דווקא ובזה הוא בא ימצאנו ולא במשהו אחר. איזה משפט מוזמנות לשים עליו מרקר, עיפרון, מה שאתם רוצות, אם זה הספר שלכם, אבל זה משפט נורא נורא חשוב. הרי מה המטרה שלך בעולם? מה המטרה שלך בעולם? המטרה שלך בעולם זה לפגוש את השם, זה לדעת את השם. אז אם עכשיו את פה והוא פה, למה ללכת למקום אחר? בואי תהיי פה, בואו. שימו לב. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, עכשיו הוא מתפלל. הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו העבודה. את עכשיו מתפללת? אז נכון, את מפסידה שיעור. אבל בשביל מה את הולכת לשיעור? את הולכת לשיעור כדי לעבוד את השם יותר טוב? אבל עכשיו את עובדת אותו בתפילה, אז בואו תפגשי איתו בתפילה. מה את עכשיו עסוקה בזה שאת מפסידה שיעור? את נמצאת בשיעור, אז את עובדת את השם עכשיו בזה שאת מבינה את השיעור. אז למה עכשיו להתבייס על זה שלא התפלט, שלא אכל, שלא לא דבר? אוקיי? את אוכלת, את מטמיעה את הגוף לעבודת השם, אז מה עכשיו את מתבייסת על זה שאת לא פה, לא פה, לא? במילים אחרון, איפה שאת נמצאת, שוב בסוגריים שלי, בהנחה שזה טוב או מותר, שם תפגשי את השם. למה אני מביאה כל הזמן בסוגריים האלה? כי הפסקה הזאת הרב בשום פנים ואופן לא היה כותב אותה בפרק א'. וכשלוקחים את הפסקה הזאת ומנתקים אותה מהקשרה, היא יכולה חלילה לתת לגיטימציה לעשות מה שבא לי. אבל לא, הוא כבר דיבר איתנו בפרק א' על עבירה מטמטמת ליבו של אדם, על סור מרע מינה, על סייגות התורה, על יראת שמיים ויראת חטא. אז עכשיו הוא יכול להרשות לעצמו להביא את הפסקה הזאת. אבל כשאני מפגשת עם הפסקה הזאת בלי פרק א', זאת פסקה מסובנת. ילד בן 8 יכול להגיד לי לקדש את החומר, לקדש את החומר. מה זה לקדש את החומר? למה? אתה בא במדרגת קדושה? יצחק אבינו יכול לקדש את החומר. כדי לברך הוא מבקש שני גדיי עזים. אני כדי לברך אולי הייתי מצפה שהוא יצום ויטבול. אבל יצחק במדרגתו כדי לברך צריך שני גדיי עזים. כי האדם הקדוש, עד רבה, ככל שיש לו מגע עם יותר חומר, יש לו יותר קודש. אבל מה, כל אחד מאיתנו יכול ככה לקדש את החומר כזאת וכזאת כלילות? לא. הפסקה הזאת היא לא הכשר לעשות מה שבא לי, אבל היא אמירה שבאמת, באמת, באמת, מכל דבר אפשר להגיע לשם שזה טוב או מיטה. וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו, ולזכור ולשנן היטב. ובזה הוא יודע אותו התברך בתורתו ולא באופן אחר. כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה הזו. וכן, בהיותו עסוק בגמילות חסדים להיטיב לחברו, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא רק בהעמקת עצה, איך להיטיב לו טובה, גדולה, אגונה וקיימת. אני מדברת עם חברה שלך, תהיה עסוקה בלהקשיב. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת, עוד מרקר, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. אין שום דבר בעולם הזה שאינו לכבודו. שוב, אך אמרנו, מכל האורקים מגיעים ללב, אז פשוט תסעי. על כן, כל מה שעושה, יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו. ויבקש בהם את שמו יתברך. וכשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל צדדי השלמות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. והבית הוא בטח הבטוח שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקדוש ברוך הוא, על כן הוא פרשה קטנה, שאין הציווי בגדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות. עד רבה, צמצום בדבר זה כשהוא עסוק לבדו. ומכל מקום, כל גופי תורה תלויים בה. כי בזה יעשה הכל כשורה. ומזה ימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בתכלית. ורמזו חז"ל בדבריהם, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. כשאת מתפללת, זה לא הזמן ללמוד מה את אומרת. רגע, בונה ירושלים, איזה ירושלים, מה זה בונה? לא נשמה, זה לפני התפילה, אחרי התפילה. מתפללת? תנסי להרגיש מה שאת מבינה, זה לא הזמן ללמוד. כשאת עכשיו לומדת, זה לא הזמן להתרגש. וואי, איזה מדהים הרב קוק, וואי, לא, קודם תביני מה הוא אומר, אחר כך תתרגשי, לפני כן תתרגשי. יש לנו כל שלב דבר נכון. וכשאדם פועל איזה דבר של שלמות, זה גם סוגריים שהם כאילו סוגריים, אבל אחד הדברים, אחד המשפטים הכי חשובים פה, כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לשמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר. למה? כי העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפועל זה. איפה שאני נמצאת? מה הרב אומר לי שאני צריכה לעשות כדי לבקש את השם? לעשות את זה בנחת, בריכוז, במיקוד, ולא לחפש שום דבר אחר. כי אם המטרה שלנו בעולם זה לפגוש את השם, אני יכולה בכל דבר, שוב, טוב או מותר. אני יכולה בכל דבר, אז פשוט לעשות את זה הכי טוב. אם לעשות את זה הכי טוב, זה יכול להיות כל דבר שום. אם אני עכשיו שרב רב, אני אפגור את השם בזה שאני אתקן את הברז הכי טוב שאפשר. אני לא צריכה לחשוב על זה שבזכות הברז הזה אנשים ישתו פה מים ואז הם יברכו עליהם שהכל נהיה בדברו. אני לא צריכה לחשוב את זה, כי זה באוטומט. את החיבורים בין עולם החול לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יצר, כפי שהוא זה שיצר את החיבור בין העורקים ללב, והוא זה שיצר את החיבור בין הנחלים לים. הוא יצר. אני רק צריכה לעלות על העורק, לעלות על הנחל, אבל מה לעשות מיבשה? אני לא אגיע לים. מה זה יבשה במשל? מה זה יבשה? אם אמרנו שכל הנחלים מגיעים אל הים, אז במשל שלנו, מה זה? מהיבשה אני לא אגיע לים. היבשה במשל שלנו זה הדברים האסורים. משם אני לא אגיע לים. משם אני לא אגיע לקדוש ברוך הוא. אני לא מדברת על מצבי קיצון, עת לעשות להשם, מפור תורתך וכדומה. ואסתר ויעל, בסדר. אנחנו יכולים לשים ביד אחת את המצבים האלה. אני מדברת על מצבים הנורמליים. אוקיי? אני לא יכולה להגיע להשם מכל דבר, מהיבשה לא מגיעים לים. מגיעים ללב מהעורקים או מברידים. סתם ככה בין לבין לא מגיעים ללב. אוקיי? ובעצם לדעת את השם זה לבקש אותו. זה להיות בן אדם שרוצה לפגוש את השם באישיות שלו. אבל אני לא צריכה במודעות בכל פעולה שאני עושה לחשוב על זה. אני כן צריכה כל פעולה שאני עושה להשתדל לעשות אותה הכי טוב שלך. הכי נחת. בעצם אחד המושגים שמאוד מאוד מתאימים פה נמצא בספר חסידים. ספר שנכתב בערך 800 שנה. ובספר הזה הוא אומר שאדם צריך להיות נאמן כמו כלב לאדונו. מה זה נאמן? זה להיות שם. כמה פעמים אנחנו בדור הזה עם הפלאפונים, כמה וואטסאפים עוברים לך הראש וכמה מחשבות וכמה, את גם במייל, גם בוואטסאפ, גם עם אנשים, בעיקר בזום, את נמצאת מול שיעור ואת עם עוד עולם שלם שלא נראה במצלמה. חבל, חבל. זה אפשרי, נכון, זה אפשרי. ואולי אני מרגישה שאני מצליחה לעבוד על כל העולם, הנה אני גם פה וגם פה וגם פה וגם פה וגם פה, אבל אני בעצם לא בשום. ואומר לי הרב, רוצה לדעת את השם? תעלי על המסלול שלו בצורה הכי טובה, מרוכזת שאת יכולה, ותוצאת לוואי מתוקה וחשובה זה שתהיי בן אדם שמח. את לא תהיי במרדף אינסופי. כי האם המטרה שלי זה לפגוש את השם? אז מה זה משנה אם אני פגשת אותו בשיעור או בתפילה או בלא יודעת מה? אני פה, אני רק צריכה את הנחת הזאת ולזכור שזאת המטרה שלי, לפגוש את השם. אז גם אם עכשיו דיברתי עם חברה ולא נכנסתי לשיעור, בואו נוציא מהשיחה הזאת הכי טוב שאפשר. ואז שם פגשנו את השם. בהצלחה רבה.